פרק י"ג, פסקה ד', כן? אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו וישוב בתשובה שלמה. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב היא עצמה, היא גם כן שכר מצווה. שזוכים לזה רק זכי הנפש תמימי דרך ההולכים בתורת השם. טוב, אז אנחנו כבר גם למדנו פסקה דומה וגם בהתאם לרעיונות פה זה משלים את העניין. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי כשיקדש את דרכיו ויתקן את מידותיו וישוב בתשובה שלמה. אדם שדרכיו הן לא מקודשות ומידותיו הן לא מתוקנות והוא אדם בעל חסרונות, עולם נפשי גס שהגסות מביאה אותו, הגסות והחומרנות היא מייצרת מנטליות, מייצרת תודעה נפשית של אדם שעסוק רק בחוויותיו האישיות, או במילה אחת אגואיסט. אדם חומרני הוא שרוי באדם חומרני ואדם חוטא. הוא שרוי במה שנקרא אלמא דפירודה. התודעה שלו מצטמצמת, מתכווצת להיות רק בענייני הנאותיו הגופניות. 9:35. רק בהנאותיו הגופניות. ומה שמטריד אותו ממילא זה רק ענייניו האלה. ענייני הכסף שלו. ענייני האכילה שלו וכל יתר התאוות שבאות עם זה. אדם כזה, צרת הציבור היא לא מעניינת. זאת אומרת, והיה ויש איזושהי מלחמה כוללת, אז מטריד אותו. אבל זה מטריד אותו רק כי הוא לא יוכל ללכת לחוף הים, וכי הוא לא יוכל ללכת לעשות את כל מה שבגסותו הוא רוצה לעשות. אבל להיות מצטער בצרת הציבור, להיות שייך אל המגמה של הציבור כציבור, שהוא לא סך כל הפרטים, אלא שיש פה עם, והעם הזה בישראל, בשונה משאר עמים, המגמה הראשית של ייסוד האומה זה הצדק, אז זה לא יעניין אותו. אז תגיד לו, עם ישראל חרב חלילה, מרחפת מעל ראשו, זה לא יעניין אותו. מה זה חרב מעל ראשו? אנשים ימותו, אולי לא נחמד לו, אולי עושה לו אסוציאציות לא טובות, אבל לא, השכינה, הופעת הצדק, הופעת שם השם בארץ, זה לא יופיע. אז הוא לא יכול להיות שייך לזה. אולי במילים כן, כדי לא להיות שונה מדי מהחברה בישיבה או בבית כנסת, אבל הוא לא יוכל להיות מצטער בזה באמת. כשהוא רואה שיש פה צרה שמאיימת על גוף או נפש האומה, זה לא מעניין אותו. באמת זה לא מעניין אותו. כדי שהוא יצטער על זה ומתוך הצער גם כן יבוא אולי לגזור נגזרות מעשיות, זה לא יכול לעניין אותו. כי איך הרב כותב שם בתחילת מוסר אביך, על מה תגיד ועלילים קרות יקרתון? כשאתה הראש שלך רק בארוחה הבאה, אתה בסטייק הבא, זה מה שמטריד אותך. אלילים קרותי קרטון, שהרוע, שהבערות, היא תסתלק מן העולם, זה לא מדבר אליך. אז צרת הציבור בישראל זה צרת הצדק, צרת השכינה, צרת הטוב של להיות טוב לכל. זה לא יכול לעניין אדם גס. לא שזה לא מעניין, זה לא יכול לעניין. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, אלא מתי? כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו. באומות אחרות היה צריך להגיד צרת הציבור, אז בואו נכניס אותו פה לפקולטות למורשת הלאומית שלנו, וזה נכון. המורשת הלאומית הבלגית או בריטית. גם אנחנו עושים את זה למורשת הלאומית שלנו, רק אצלנו המורשת הלאומית עניינה זה הצדק, טהרת הצדק. אז כדי שתהיה לאומי ובעל תודעה לאומית שמצטערת בצרת הציבור ושמחה בשמחתם, אז אתה צריך לקדש את דרכיך ולתקן את מידותיך. להיות אדם שמנהל את אורח חייו בקדושה. קדושת האכילה, קדושת המעשים. יתקן את מידותיו, אתה צריך להיות אדם ישר, מוסרי, מידות מתוקנות. ולשוב בתשובה שלמה. אתה שב בתשובה שלמה, אז באמת אתה לא רק יכול, אתה גם תשתתף בצרת הציבור. כי מה שמעניין אותך זאת אותה הקדושה. והקדושה באמת, איפה היא מופיעה? היא מופיעה בציבור הישראלי, שהיא תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, כמו פסקה ג'. כן.
מה בעצם העניין של החילוק בין לקדש דרכם תקיים מידותיו וישרו בתשובה?
אז מה, אתה שואל על הישרו בתשובה שלמה?
החילוק בין הדברים.
שלושת הדברים?
זה וזה.
יכול להיות שיקדש את דרכיו ויתקן את מידותיו זה אותו דבר. יכול להיות. אבל אולי לא, אולי יקדש את דרכיו, דרך זה משהו שהוא יותר אורח החיים הכללי, איך אתה מנהל את חייך, ומידותיו זה מה שאנחנו מכירים בספרי המוסר, לא להיות גבטן ולא להיות שחצן, קמצן, פחדן, עצוב וכדומה ועוד. ומתוך זה, אחרי שתיקנת את כל אורח החיים שלך באופן כללי, והתייחסת ברזולוציה מוסרית למידות, אתה גם שב בתשובה שלמה, שב בתשובה שלמה, כל מה שצריך לתקן, אתה מתקן. זה אם אני מפריד את שלושת המושגים הללו לשלושה. יכול להיות שהרב אמר אותם יותר בחד המחתה, מאיך שאני...
תשובה שלמה זה...
תשובה שלמה זה כל המעשים, תשובה שלמה זה גם בסוף...
מה זה?
להפריש תרומות ומעשרות. להפריש תרומות ומעשרות זה לא בדיוק יקדש את דרכיו וגם לא בדיוק יתקן את מידותיו. אתה יכול להגיד שזה כלול, בסדר. אז הרב מתח איתך קו עד הנגזרת הכי רחוקה. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב היא עצמה, היא גם כן שכר מצווה. שזוכים לזה רק זכי הנפש תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. ההשתתפות בצרת הציבור זה לא רק איזשהו... עניין שטוב שיהיה לאדם שהוא רוצה להיות רציני. אז טוב שתשתתף בצרת הציבור, זה מעיד על רצינותך. לא. אלא היא גם, היא עצמה, היא גם כן שכר מצווה. השייכות הזו אל הציבור וממילא לצרתם, זה עצמו שכר מצווה. שכר מצווה זה ביטוי של ההתרוממות הרוחנית הבאה כתוצאה ממצוות, מקיום מצוות. שכר מצווה זה מה שאדם מתעלה בחויותיו הרוחניות כתוצאה מקיום מצוות. זה שכר מצווה. שכר עבירה, להפך, הזוהמה והגסות הנפשית שמלפפת את תודעת האדם כתוצאה מן החטא, זה שכר עבירה. אז ההתעלות הזו, להיות אדם שמשתתף בצרת הציבור בעומק הלב, זה שכר מצווה. זה גובה רוחני של מי שהוא שייך אל המצוות, מי שהוא חי את חייו על פי מגמת המצוות, מתוך שהוא עושה אותם. אז היא עצמה היא גם כן שכר מצווה. והיא פועל יוצא של קיום המצוות, שזוכים לזה, לשכר המצווה הזה של השתתפות בצרת הציבור, של ההתעלות הרוחנית הזו, רק זכי הנפש, תמימי דרך ההולכים בתורת השם. מי שדרכו תמימה, אין בה קיטועים וחסרונות, והוא הולך בתורת השם על כל פרטיה ודקדוקיה, וזה מביא אותו לזכות נפשית, והזכות הנפשית הזו זה התרוממות רוחנית של השתתפות בצרת הציבור. השתתפות בצרת הציבור זה בעצם גדולה רוחנית של האישיות שהיא באמת יוצאת מדלת עמותיה, והיא הובה את ההוויה של האומה, של כנסת ישראל. וזה שכר המצוות. הלאה. פסקה ה'. דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלק דיני ממונות, בכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, וכל החריפות הישרה והרחבה היותר אפשרית. היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה, על ידי מה שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. אמנם צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה בטל האור של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות, האציליות, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת החיים, ואז יבוא לו המקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בכל ענייני ממונות וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בחלק בלימוד חושן משפט. דרך התשובה היותר מקורית וטובה, מקורית, אני חושב שלא הכוונה איזה סגנון מקורי יש לך. ואתה כותב בצורה מקורית, אתה חושב בצורה מקורית, הכוונה ייחודית, שונה מאחרים, אלא מקורית מלשון מקור. דרך התשובה היותר מקורית, הכוונה היותר נובעת מן המקור, תואמת את המקור. ולכן גם המשפט הבא, הנובעת מאור התורה בעולם, אני לא חושב שהכוונה תוצאה מזה שיש הרבה תורה בעולם, אז תיווצר דרך תשובה כזו. לא. אלא זה הרחבה של המשפט הקודם. דרך התשובה יותר מקורית וטובה. כלומר, התשובה שיוצאת משורש ההופעה של המושג תשובה. איך הדרך היא מתחברת למקור, זה הנובעת מאור התורה בעולם. זו דרך תשובה כזו שהיא נביאה של אור תורה בעולם. יש אור תורה בעולם. יש בעולם שלנו תורה, והתורה הזו היא מאירה את העולם. מאירה את העולם, כנראה יוצרת תודעות ומנטליויות וסגנונות של תביעות נפשיות, וזה מה שהתורה מאירה בעולם. דרך התשובה הנובעת ממקור המושג תשובה, הנובעת מאור התורה בעולם, איך תואמים את עצמנו אל התשובה ממקורה, השינון בחלק דיני ממונות. כשעוסקים בדיני ממונות ובחושן משפט, כל מה שקשור ללימודים, למשפטים שבין אדם לחברו, בין אם זה בבקיאות גרסאית היותר בהירה, זאת אומרת, איזושהי שינון רחב של כל הדינים של תורת ישראל בבין אדם לחברו, בצורה בהירה, שכל ההלכות הן עומדות נגד עיניו של האדם בצורה מסודרת ומדויקת, וגם בחריפות הישרה והרחבה כמידת האפשר. זאת אומרת, לא רק לראות את ההלכות בצורה מסודרת ומדויקת, אלא גם להעמיק עד עומק נקודת כל הלכה והלכה, מה בדיוק עומד ביסוד ההלכה הזו.
פשט זה עיון.
מה?
זה פשט זה עיון.
זה, כן, זה בקיאות וזה עיון. אז ככה כשעוסקים בדיני ממונות, זו דרך תשובה שמעמידה אותנו במקור התשובה. ולמה? היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה על ידי מה שמאירה היא באורה בעיר את דרך החיים המעשיים. אנחנו בפסקאות פה שהתשובה זה השיבה אל הצדק, אל הצדק של האומה. ראשית הפסגה של נשמת האומה היא הערת הצדק המוחלט. ובשיבה אל הצדק, אז אומר הרב, צריך פה את התמיכה של לימודי חושן משפט. למה? היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. משמע פה ברב שיש איזשהו מחץ של ספק ונבוכה בתוך הנשמה. בתוך הנשמה הכוונה כתוצאה מתביעות הנשמה. כלומר, יש שאיפה בנשמת, בתמצית נשמת כנסת ישראל, וזה כנראה הולך וחודר בצורה אלומה בכל פרט ופרט, יש שאיפה אל הצדק. איזה צדק? הצדק האלוהי, הצדק המוחלט, הצדק שהוא למעלה מכל הגדרה, למעלה מכל גוון. השאיפה הזו, אם אני מבין טוב מה שהרב אומר פה, השאיפה הזו, התביעה אל הצדק האלוהי, הצדק המוחלט, היא יוצרת קצת ספק ונבוכה בתודעה הפנימית, בבקשה של הנשמה. כי ישנה איזושהי תביעה לצדק, אבל איך מופיעים צדק שהוא למעלה מכל הופעה? איך שייכים לצדק שהוא למעלה מכל הופעה? ובקיצור, האם באמת יש אפשרות להיות צדיק? כלומר, צדיק של צדק הזה? יש פה איזשהו ספק. הרצון להיבלע בצדק האלוהי המוחלט הוא בא עם איזושהי שרח של תודעה שמקננת, אבל אני לא. איך מבטאים את זה? הלא זה למעלה מכל ביטוי מעשי, אפילו דיבורי, אפילו מחשבתי. תשובה, חושן משפט. חושן משפט זה תורה, והתורה גם היא אלוהית מוחלטת לא פחות מהצדק המוחלט. והתורה הזו יש בה סדרים של צדק, והסדרים הללו הם סדרים פרטיים. ארבע אבות נזיקין, כיצד הרגל, חבית, קורה, שומרים, שכנים, מחירה, טוען וניתן, הלוואות. התורה, שהיא הצדק האלוהי הזה, יצרה לנו את מערכת המשפט. בלימוד חושן משפט, בדרך תשובה כזו שכוללת לימוד חושן משפט, היא מתקנת, יש תיקון של כל מכשולי הלב שבחיים. מעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן. יש סגולה בלימוד חושן משפט. סגולה של מענה לנשמה. כי הנשמה מבקשת להופיע את תביעת הצדק המוחלט. אבל היא לא יודעת להמציא לעצמה תביעת צדק מוחלט. אז אנחנו מזינים אותה. מזינים אותה בתכנים שהם נובעים מהצדק המוחלט, כלומר, מהתורה, שהתורה היא דבר אחד עם נשמת האומה, וקוראים לזה חושן משפט. וככל שאתה לומד יותר חושן משפט, אז אתה בעצם חש, נשמתך חשה, את האפשרות להופיע, לבטא את בקשת הצדק. אז כבר אין ספק ואין מבוכה, כי הנה, כך, על ידי איך שיש יחסי בן אדם לשכנו, על פי לימוד המשפטים האלו שבתורה, כך מופיעים את הצדק. ועל ידי דיני נזיקין שבן אדם לחברו, כך מופיעים את הצדק. וככל שתהיה לך תפיסה יותר בהירה, מבחינה רחבה ועמוקה במושגים האלו, אז הנשמה חשה בצורה אינטואיטיבית, פנימית, סגולית, את לבושי הצדק שלה. והתביעה לצדק זה לא רק תביעה ש אין מה לבטא אותה, אלא הנה היא הולכת ולובשת צורות מעשיות, מופיעה בחיים המעשיים, כי הנשמה כל הזמן תובעת טוטליות, תובעת להופיע את הדברים. היא לא יכולה שהדברים יישארו אצלה ככל חד וחד לפי שיעור הדילה. היא רוצה להוות את זה. היא דרך התשובה הזו, ולכן היא מקורית, כי היא נותנת מענה אל השורשים היותר עמוקים של מגמת הצדק וההתעלות. היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. על ידי מה שמאירה היא באורה בעיר, את דרך החיים המעשיים. טוב, אז כנראה שכל מי שילמד חושן משפט, הוא כנסת ישראל היא ממש, אה? לא בטוח. לא בטוח. אמנם צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ויונית חזקה וחווה בתל האורות של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות. צריך ללמוד אמונה. כי כשאתה לומד אמונה, אז בכלל נכנסת בשערי תביעת הצדק. כשהמושג ישראל הוא מרומם אותך, אפילו מרגש אותך, באמת, שלוש נקודות, אלא באמת אתה מבין מה עומד מאחורי המילה ישראל, וכל גדולתה של תורה ושל הערכים האלוהיים, אז יש בך באמת את התביעה לשלמות הזו. הכשרת את הלב ואת המוח על ידי ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות לרצות את הצדק. ואז הנשמה שלך, כשהיא תיפגש בחושן משפט, היא מיד תמצא את מבוקשה ואת חוק לחמה. כדי שהנשמה תהיה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת חיים. אבל אם יש מישהו שהנשמה שלו, כן, לא הנשמה התאורה, אלא כוח החיים שלו, הוא לא שם. אז גם אם הוא ילמד חושן משפט, אני לא מתכוון על מישהו שילמד כדי לקנטר, שגם כאלה יש. אלא הוא באמת לומד חושן משפט, הוא אוהב ללמוד תורה. הוא לא אוהב ללמוד תורה, אבל התודעה הנשמתית היא רדומה אצלו. אז אם היא רדומה אצלו, היא גם לא תיתן את היא לא תמצא, היא לא תתעורר כאישה אל אהוב ליבה בפגישתה עם הערכים של חושן משפט. אבל אם הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת חיים, אז, רק אז, יבוא למקצוע הזה כשמן בעצמותיה, לרוממה ולסגבה. כן.
אתה מבין מהמילים של
מה שאומר
כל ההשפעה
המוסרית
וכל, שזה ביחס
לליגוד אמונה. ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ויונית חזקה ורחבה, איפה? בתל האור, כן, תל אורות עליך, של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות. צריך להיות עסוק בהגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות, להבין מה זה אלוהות, מה זה הופעת האלוהות, מה זה בריאת העולם, מה זה ישראל, מה זה השבחה. כל המושגים הרוחניים שלנו. מסכים? עוד פעם, ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות. אתה מסכים איתי שזה לא חלק אורח חיים שבתורה?
בוודאי.
מסכים איתי שזה לא יורה דעה? וגם לא אבן העזר?
שזה הגיוני פנימי, הכרתי אלוקי אצילי, מה שלא בהכרח פשט. הכוונה ש טוב, כמובן יש לך את השולחן ערוך המעשי שלך, אבל אתה לא גם הפלא לא יצא לדבר על זה, שנכון יכול להיות שמשפטית אתה יכול לקבוע את הכסף מאותו אני כי הוא חייב לך, אבל אתה, יש גם הגיון פנימי אצלי אלוקי של אתה לא תעשה את זה כי יש...
לא, אבל תסתכל על הרישה של המשפט. אז דיברנו על ללמוד חושן משפט, אבל אומר הרב, חוץ מחושן משפט, תמיד, תדע לך, צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח לידי יתר חלקי התורה. לא לומדים רק חושן משפט. צריך ללמוד גם אורח חיים, גם כנראה שזה גם כן תורם לסגולות הנפשיות שלנו. אבל אורח חיים יורד אל האבן העזר בסדר, אבל בעיקר, בייחוד בעיקר, השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה, איפה? בהגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות. איך אתה מסביר? מה זה הגיונות פנימיים שבהכרות האלוהיות? היגיון, השכלה פנימית, לא לוגית, שבהכרות האלוהיות. מה זה הכרות אלוהיות? הכרות הציליות, משהו לא מעשי. לא לקשור תפילין, לתת גט, לשחוט או חושן משפט. מה יש בכל... מה זה זה שאין... הוא לא שייך לכל אלה? לימודי רוחניות, לימודי אמונה. וגם חוץ מזה שזה הפשט פה במילים, גם מצד הסברה אנחנו יודעים ש... טוב, נעמוד פה.